שלום, זאת התוכנית שלכם העולם, תודה שאתם איתנו. יש לנו גם, כמו תמיד, את הדוקטור מיכאל לייטמן, איתו נשוחח על נושא שקשור לכולם בעולם, והוא החיים והמוות. דוקטור לייטמן, תודה שאתה איתנו.
שמח להיות אתכם, כרגיל.
דוקטור לייטמן, hemos hablado
דוקטור לייטמן, עד כה דיברנו על חיים ומוות מבחינה ביולוגית, כמו איך התהליך הזה, מה שאנחנו מכירים באופן כללי. היום אנחנו רוצים לשוחח איתך על הזווית הרוחנית, איך חוכמת הקבלה מפרשת את המושגים האלה של חיים ומוות. אז נתחיל בדיוק עם השאלה הזאת, מה הם החיים והמוות בחוכמת הקבלה?
חוכמת הקבלה מחלקת את הכל הנבראים לדרגות דומם, צומח, חי, מדבר. דרגות דומם, צומח וחי, הם נמצאים לפנינו במה שאנחנו מרגישים אותם בעולם הזה. חוץ מדרגת המדבר, שאותה אנחנו לא מרגישים בעולם הזה, וכדי להרגיש אותם ולהיכנס לדרגה הזאת, אנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות מיוחדות. ולכן, כשאנחנו מדברים על החיים והמוות, אנחנו לא מדברים על הגוף הגשמי שלנו, שהוא שייך לדרגת חי, דומם צומח חי, אלא אנחנו צריכים כבר לדבר על דרגה שהיא למעלה מהחי. זאת אומרת, מהות החיים רוחניים שיש באדם, ואז החיים רוחניים האלו, הם לא בדיוק שייכים לחיים הגשמיים, לגוף הגשמי שלנו, שהוא שייך לדרגת חי, אלא הוא גם כן חי מחוץ לגוף, לפני שהגוף הזה קיים לפנינו בעולם הזה, שהוא נפטר ולא קיים כבר בצורות שאנחנו רגילים לראות אותו בחיינו כאן. זאת אומרת, חיים ומוות בדרגה גשמית אנחנו מבינים. זה מה שקורה לנו עם כל חי שבעולם הזה. אני יכול ללכת לחנות, אני יכול לקרונות עוף, אני יכול להרוג את העוף ולבשל אותו ולאכול אותו, וזה רגיל מה שאנחנו עושים בעולם הזה. זה דרגת החי. מה שאם כן, דרגת המדבר, דרגת האדם, זה דרגה שהיא לא שייכת לגוף שלנו. אנחנו צריכים להשיג אותה בעודנו שנמצאים בגוף הגשמי, אבל אנחנו, כשמשיגים את זה, יכולים להיות קיימים ללא שום קשר לגוף הגשמי. ואז אנחנו נמשכים כבר לדרגות יותר נעלות, רוחניות, מה שנקרא, מהקיום הגשמי שלנו. זה בעצם מה שיש להגיד על החיים ומוות. ויש חיים ומוות הגשמי, ויש גם כן חיים ומוות רוחני. שלחיים רוחניים מגיעים אליהם האדם שעובר תהליך מיוחד בתיקון שלו, עצמי, וגם כן גם מוות הרוחנית יכולה להיות בתנאי שהוא עובר על כל מיני עבירות, כל מיני מצבים שהם מוגדרים היטב בספרי הקבלה, ואז הוא נופל מדרגה הרוחנית לדרגה הגשמית. ובגשמית, כמו שאנחנו דיברנו, או חי או מת לפי כמו כל חי.
Vamos a tratar de
ננסה להעמיק במושגים האלה קצת יותר בהמשך. גם רצינו להציג לך מספר מחשבות, רעיונות לגבי החיים והמוות, מה שאמר סוקרטס, לדוגמה, בתרגום חופשי. הוא אמר, האדם שאינו חושב אלא על לחיות, אינו חי. וגם במאמר שמעתי, קוף עין גימל, מובא מה שאמרו חז"ל, רשעים בחייהם נקראים מתים.
Los malvados son llamados muertos.
רשעים בחייהם נקראים מתים. מה דעתך על המשפט הזה בשמעתי?
המשפטים נכונים מאוד, אין לי מה להגיד. זה כתבו אותם מקובלים גדולים שהשיגו את הדברים האלה ואז כתבו. לא שבא להם לראש, אלה שבא להם בהשגה ברורה, ללא ספק. אז רשעים בחייהם נקראים מתים, זאת אומרת, האדם שהוא לא מקיים חוקים רוחניים, זאת אומרת, על מנת להשפיע לאחרים, לאהוב את הזולת, לא משתדל להתעלות למעלה מהאגו שלו, הוא נקרא רשע. ואז בצורה כזאת הוא בצורה רוחנית לא חי אלא מת. לכן כתוב רשעים בחיים נקראים מתים.
אין דאוטרונומיו.
ובתנך בספר דברים, פרק למד פסוק 19, יוטט כתוב, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת. האדם יכול לבחור בין חיים ומוות?
בדיוק, לכן אחרת לא היינו מדברים בזה. מה יש לנו כל כך לדבר אם אנחנו לא יכולים... אם אנחנו לא יכולים להשפיע על הגורל שלנו, אלא דווקא מפני שאנחנו דואגים להשפיע על הגורל שלנו, אנחנו מתעסקים בחומת הקבלה. וכשמגיעים לחומת הקבלה ולומדים, אז אנחנו מבינים שישנם פעולות, מחשבות, שעליהם, בעזרתם, אנחנו יכולים להשפיע על הגורל שלנו הנצחי, על החיים שלנו נצחיים. ולכן לזה אנחנו נמשכים.
כמו קורה את
האלקציה. איך זה קורה, הבחירה הזאת?
אם לאדם ישנה נטייה לדעת על החיים רוחניים, על הנשמה שלו, אז הוא נמשך לחוכמת הקבלה, ומביאים אותו בכל מיני הזדמנויות, צורות, מקרים, לחוכמה הזאת, ואז הוא מתחיל להתעניין על ידי מה הוא יכול להשפיע על הנשמה שלו, להביא את עצמו להתפתחות כזאת, שהוא ירגיש את המציאות הרוחנית דרך הנשמה שלו, כמו שהוא מרגיש מציאות הגשמית דרך הגוף שלו.
התורה נקראת גם סם החיים וגם סם המוות. מדוע הדואליות הזאת לגבי התורה?
כי זה באמת אפשר לסובב אותה לכיוון זה או לכיוון זה. אם אדם משתמש נכון בתורה, אם הוא מקיים אותה כדי להגיע לאהבת הזולת, לצורות השפעה לזולת, אז תורה הופכת להיות בשבילו סם החיים. היא מביאה אותו לחיים רוחניים. אבל אם אדם לא משתוקק להגיע להשפעה, על מנת להשפיע, להתחבר לזולת, לעשות פעולות רוחניות, מה שנקרא. אז הוא בזה ההפך. הוא מקצר את עצמו את החיים שלו, בזה שגומר אותו, אותו, אותם החיים בעצם עם הקיום שלו בעולם הזה. וכך הוא מתקיים.
En el artículo número
10, במאמר 10 משנת 1987 של הרב ברוך אשלג הרבש, הוא אומר שאדם שנעשה נפרד מהבורא נעשה נפרד מחיי החיים, ולכן הוא נבחן למת. האם תוכל להרחיב על הטקסט הזה קצת?
כן, הבעיה היא שזאת לא, לא בעיה, העובדה שיש לנו שורש אחד רוחני לכל הקיום שלנו, שזה הבורא, כוח עליון, אור העליון. ואם אנחנו מתחברים אליו לפי ההשתוות הצורה, לפי אותה התכונה הנתינה, אהבת הזולת, שאנחנו רוצים להשיג על ידי ה... על ידי לימוד חומת הקבלה, על ידי השתתפות שלנו עם האחרים שכאלה כך גם כן לומדים ומשתוקקים, אז אנחנו מגיעים למצבים ש שאנחנו כן משיגים השפעה לזולת, אהבה לזולת, ואהבת לרעך כמוך, ובזה, דרך זה אנחנו מרגישים גם כן חיים שלנו רוחניים, נצחיים, שלמים, ודרך זה מרגישים גם את הבורא, עד כדי כך שאנחנו מרגישים שהבורא מתלבש בנו. לכן זה נקרא בורא, ממילים בו אורה, ובעצם לראות, להרגיש את הבורא, זה תלוי עד כמה ש עד כמה שאנחנו משתדלים להיות כמוהו. כל חוכמת הקבלה היא מלמדת אותנו טבע של הבורא, ומה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לאותו הטבע. זהו, לכן הכל תלוי עד כמה שאדם נמשך לגלות את הבורא כמקור החיים שלו, לגלות פעולות רוחניות, לבצע אותן, הכל תלוי באדם.
¿Qué significa que el creador?
למה הכוונה שהבורא מתלבש בנו, כמו שעכשיו אמרת?
לפי כמה שאני משתדל לעשות פעולות שהן יותר ויותר קרובות לפעולות השפעה, אהבת הזולת, דאגה לזולת, יציאה מעל האגו שלי, בהתאם לזה אני יכול להרגיש שהבורא הוא קרוב אליי עד כדי כך שמתלבש בי. שאני מתחיל להרגיש שבפעולות שלי כאלו, על מנת להשפיע טוב לזולת, אני מתחיל להרגיש שזה הבורא מתלבש בי ועושה בי את הפעולות האלו.
En el profeta
בספרו של הנביא יחזקאל פרק למד זין פרק פסוק 5 כתוב, כה אמר השם אלוקים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם. מהי תחיית המתים על פי חוכמת הקבלה?
חיים ומוות זה חיים, זה נקרא התלבשות הבורא באדם, באיזשהו דרגה, באיזשהו מידה. יש בזה הרבה מידות. או שההתלבשות הזאת שהבורא עוזב את האדם, ההתלבשות נעלמת, ואז נקרא שאדם מת. אז גם בחיים וגם במוות יש הרבה מדרגות, עוצמות, של היחס הבורא והאדם, בהתאם עד כמה שאדם משתדל להיות דומה לבורא, להיקרא אדם, הדומה לבורא.
¿Cómo se puede entonces
volver a vivir?
לפעמים עושים כזה תרגיל עם, עם, עם האדם שמפסיקים עם הקשר רוחני וכוחות רוחניים עוזבים אותו ועולים ממנו הלאה למעלה ואדם אז במוקדם או מאוחר הוא חוזר לקשר עם החברים שלו עם הקבוצה שלו, תלמידים, הוא שוב לומד, שוב משתדל למשוך המאור המחזיר למוטף, להגיע להכרת הרוחניות, הכרת הבורא, ואז מגיע אפילו לזה שהבורא מתגלה בו ועוד יותר ממה שהיה קודם. זאת אומרת, בכאלו גלים של ההתרחקות והתקרבות, התרחקות והתקרבות, הבורא בעצם משחק עם האדם כדי לעורר באדם יותר רגישות, להבין ולהרגיש את הבורא ביתר קרבה.
¿Cuál debería ser entonces el propósito?
אז מה המטרה, איזה צורך יכול להיות בלחזור ולחיות שוב? ומה התנאים המיוחדים שצריך כדי שזה יקרה?
לא, אנחנו מדברים על חיים ומוות רוחניים, שהם קורים, יכול להיות שהרבה פעמים ביום, שהבורא מסתלק ומתרחק באיזו צורה, ואחר כך אדם שוב, על ידי המאמצים שלו, מחזיר את הבורא, אליו, מקרב את הבורא אליו, מעורר את הבורא מתוכו, וכן הלאה. אבל לא שמדברים על, כמו שבחיים שלנו, אנחנו חיים שם 70-80 שנה, ומתים, ולא. כאן ברוחניות זה יכול להיות במשך היום עשרות פעמים. גם למות וגם להיוולד ולחיות.
Una condición o la otra depende
אז התנאים תלויים בסביבה אם כך?
כן, תנאים ממש סביבתיים, הם קובעים את המצב של האדם. עד כמה שאדם נכנס לסביבה טובה, שהיא כולה משתוקקת לגילוי הבורא, לקשר עמו, לחיבוק עמו, עד כמה שאדם הוא נמצא בסביבה כזאת, מתבלט שם, מה שרוצה, רוצה להיעלם שם, עד כדי כך הוא רוצה שהסביבה ישפיעה עליו ללא שום בדיקה, ביקורת, כי זו סביבה נכונה, אני מתכוון, זו סביבה רוחנית. אז בהתאם לזה, הוא מתקדם ומגלה דרך הסביבה מגע עם הבורא.
יש סופר מאוד מוכר ספרדי, נקרא מיגל דה אונמונו, סופר פילוסוף ספרדי. הוא אומר בספרו מתוך התחושה הטרגית של החיים, זה שם הספר בתרגום חופשי, הוא אומר מי שאוהב מישהו אחר מבקש להתקבע בו, זאת אומרת להנציח את עצמו באחר, לנצח, שאהבה היא הדבר היחיד שגובר על הרי, על הבן חלוף, והופך את החיים לנצחיים. אתה מסכים עם מה שהוא אומר? אתה
משתתף בהרגשה הזאת? באמת, האהבה מקרבת בין בני אדם עד כדי כך, שכל אחד רוצה להתקלל בשני, ופשוט לדלל את עצמו בשני, עד כדי כך שלא רוצה להיות קיים מחוץ לאותו אדם שאוהב אותו. שכל פרט, כל תא, מה שיש באחד, שיתקלל בשני. עם השני. מילים יפות.
Esto se logra entonces saliendo.
אז משיגים את זה ברגע שיוצאים מהאגו העצמי, כן?
כן, משיגים שיוצאים מהאגו העצמי, שלא שמים לב על צורה החיצונה של האדם, על הכל, רק על הלב שלו. עד כמה שלב שלו פתוח אליך, ומחייב אותך לפתוח את לבך כנגדו גם כן.
Parecería que vivimos en una
נראה כאילו אנו שאנחנו חיים כרגע במצב הפוך לזה בעולם בכל מערכות היחסים שלנו כאילו שאנחנו כולנו מתים אם ככה בעצם יוצא
כן, ככה לצערנו בעולם הזה אנחנו עכשיו שקיימים ולא מתעלים מעל העולם הזה אנחנו לא יודעים מה זה עולם הרוחני איך להגיע אליו איך לשרות בו וכל החיים שלנו הם בדרגת חי. ולכן כתוב כולם כבהמות נדמו. ואנחנו בזה יכולים לגרום את לחיים שלנו ממש להיות אותה דרגת החי. אבל אם אנחנו שומעים עכשיו שאפשר לעלות גם כן לדרגת האדם המדבר, האדם זה אדומה. הדומה לכוח עליון. אז אנחנו כן יכולים לעשות מאמצים ולקנות לעצמנו את החיים רוחניים, וכמו שכתוב, עולמך תראה בחייך, שאנחנו כן נרגיש, נראה, נכיר את העולם הרוחני למעלה מדרגות דומם צומח חי, בדרגת המדבר, בדרגת האדם, הדומה לבורא. במידה הזאת אנחנו נתחבר עם הבורא, במידה הזאת אנחנו נרגיש את העולם העליון, עולם הרוחני, ובהחלט הדרך הזאת פתוחה לכולם, ומי שרוצה להכיר אותה, להרגיש בזה, להשיג את הדברים האלה, הוא פשוט צריך לפנות ארגון בני ברוך, ויתנו לו כל המידע חינם, והכל תלוי באדם.
הכל תלוי באדם ובסביבה, דיברנו על זה, וגם שהדרך להגיע, לעבור מהחיי המוות לחיים הרוחניים, גם תלויה בכמה נרצה את הרוחניות. בנוגע למקובלים, בדיוק ספציפית, רצינו לשאול אותך לגבי ביטוי מאוד ידוע, שהם אומרים טוב לי מותי מחיי, שמתייחס למצב שאין רוחניות בחיים שלנו. איך אנחנו יכולים להגיע אם כך לחיים שראוי לחיות אותם, ששווה לחיות אותם?
טוב לי מותי מחיי, הכוונה היא שאם אדם לא מגיע לחיים רוחניים, אז החיים האלו שיש לו הם יותר גרועים ממוות. כי בכל רגע בחיים הגשמיים, אם הוא לא מכוון אותם להשגת חיים רוחניים, להשגת הבורא, להכרת המציאות האמיתית, אז החיים שלו הם יותר גרועים ממוות, או יותר גרוע מבהמה, מדרגת חי. כי דרגת חי, אז אדם חי בזה אם הוא נולד ומתקיים בדרגת חי, והוא לא יודע על זה בכלל. הוא חי חיים רגילים כמו כולם, כאלה יש לנו מיליארדים על פני כדור הארץ. אבל אם אדם באיזו צורה מגיע לו לשמוע על החיים רוחניים, על עולם הרוחני, ולא כל כך מממש את זה, אז זה באמת חבל. בוא נגיד כך, במילה טובה יפה. פשוט חבל שהוא לא משתמש בחיים שלו. מהחיים הגשמיים הוא יכול להגיע לחיים רוחניים. אפילו שיש לו איזה מין קשר קטן מאוד אני פעם נסעתי לעיר הגדולה וראיתי שם לוח מודעות, ובלוח מודעות היה כתוב שישנה הרצאה על חוכמת הקבלה. במקרה הייתי בעיר הזאת, במקרה ראיתי את המודעה הזאת, מיד הלכתי לשם, הייתי בהרצאה, קניתי כל הספרים שהם היו שם למכירה. זה אולי 200 ספרים, לא יודע כמה. וזהו, ומאז אני קשור לאותה חוכמה, ואני חי מזה. הייתי בן 30, משהו כזה.
אז אתה שעברת את כל התהליך הזה, החשוב, המשמעותי, העמוק הזה, איך תוכל להעביר את החוויה הזאת לאנשים אחרים, כדי שגם הם יוכלו להגיע לחיים השלמים האלה, המלאים האלה שאתה מדבר עליהם?
היום זה הרבה יותר פשוט.
שיוכלו לפתח?
גברתי, היום זה הרבה יותר פשוט. אדם בלי לנסוע לאף מקום, בלי לקנות כרטיסים, בלי להיכנס לשום דבר, הוא נכנס לאינטרנט בלחיצת כפתור, בכל שפה, בכל שפה שירצה, יש לפניו כל החוכמת הקבלה. הוא רוצה שיעורים, בבקשה, שיעורים סדירים. הוא רוצה ספרים, סדרת הספרים, מקל אל לכבד. הוא רוצה לשאול שאלות, בבקשה, אפשר לשאול שאלות ולקבל תשובות. מוזיקה של המקובלים, כל דבר מה שהוא רוצה, יש שם ים, עולם ומלואו. אם ירצה לדעת משהו על חוכמת הקבלה, על השגת הבורא וכל מה שיש לו. כל ההזדמנות הזאת היא פתוחה לפני כולם. אנחנו במשך שנים האלו, אני בניתי את הארגון בני ברוך, וארגון שמלמד חוכמת הקבלה, והכל חינם. אדם יכול להיכנס וללמוד מתי שהוא רוצה, באיזה שפה שהוא רוצה, ואנחנו רק נשמח לעזור לו.
Una frase final, entonces,
para... אז משפט לסיום, כדי לסכם את התוכנית.
תיכנסו לאתר, אני מקווה שאתם תכתבו שם שם האתר, תודה, ואתם תראו עד כמה שזה פותח לכם חיים חדשים, נצחיים, שלמים, שמחים, וזה כל טוב, זה עולם חדש. אני ממש מקנה שאתם תגלו את זה פעם ראשונה. הגילוי הזה הוא פנטסטי, אין מתנה יותר גדולה, ואני מגיש לכם אותה באהבה, מכל הלב. בהצלחה.
המון תודה, דוקטור לייטמן. בטוח שנציע משהו שזה מתנה של החיים לכולם. תודה רבה, ועד הפעם הבאה.